נתחיל מישיבה קצרה. אז אני תמיד מכינה את השיחה, וזה תמיד בכל זאת תעלומה. מה יקרה בפועל כשאני אשתף אתכם במה שהכנתי. אז קראתי לשיחה הערב, התודעה היא כמו מופע קסמים. והדימוי היפה הזה הוא דימוי מהלימוד של הבודה. ואני אוהבת אותו כי הוא מחזיק בעצם, נכון, אם אנחנו חושבים על מופע קסמים, אז בעצם יש שם שני חלקים. יש שם גם את החלק הזה של האשליה. כן, התודעה שלנו כאשליה, כלא אמיתית, מופע קסמים. ויש שם גם את החלק של הקסם, נכון? זה גם מלהיב, מופע קסמים. הפוטנציאל הזה של משחק ושל יופי ושל איזו היקסמות. אז השיחה שלנו היום ככה תעבור בין תעבור ותיגע בשני המימדים האלה, גם של האשליה וגם של הקסם. אני מקווה. תמיד אני משתדלת בשיחות שאני מציעה לדבר על מה שהכי קרוב אל הלב שלי, בתזמון המסוים הזה, בנקודת הזמן המסוימת הזאת, לדבר על מה שהכי מעניין אותי. ואני עסוקה בתקופה הזאת במה מזין אותנו באופן עמוק. מה תומך את האפשרות שלנו להיות בקשר קרוב יותר עם יופי, עם המסתורין של החיים, עם פליאה, עם יצירתיות. ואנחנו חיים בזמנים שהרבה פעמים מרגישים מעוקרים מהאפשרויות האלה. חיים בתרבות שהיא מאוד מהירה, מאוד מוכוונת, הצלחות, יעדים, הישגים, מאוד משימתית. וגם תרבות מאוד מוחצנת, כן? הרבה בחוץ, הרבה מילים, הרבה אורות, הרבה תקשורת. ובתוך זה, כתרבות, כקולקטיב, אנחנו הרבה פעמים דלים ביכולת הזאת לטפח קשר קרוב עם משמעות, ובאמת עם איכויות שהן דורשות יותר עדינות, המסתורין של החיים, היופי של החיים, האהבה. ומעבר לכל זה, שזה ככה באמת בתשתית של התרבות שלנו, אנחנו גם חיים בזמנים שיש בהם הרבה התפרקות. משבר אקלים שהופך להיות יותר ויותר נוכח, ופחות ופחות אפשר להתעלם ממנו. ומשברים פוליטיים גלובליים. כיתוב, אלימות. ובתוך זה אנחנו, כן, העיסוק שלי במה מזין אותנו, כן, התחושה הזאת היא שאנחנו זקוקים לקשר קרוב עם המשאבים שלנו, לקשר קרוב עם מה שמרווה את הנפש, מה שממלא אותנו בהשראה, מה שמחבר אותנו לתחושות של כוח ומסוגלות. כן, כדי לפעול בתוך התנאים הלא פשוטים האלה, כדי להיטיב עם עצמנו והחוצה. אז אנחנו זקוקים גם לצורות של שיח וגם לפרקטיקות שיתמכו את האפשרויות האלה. ואולי כבר הרגשתם, ככה כשאמרתי את הכותרת של השיחה, התודעה שלנו היא כמו מופע קסמים, אולי כבר הרגשתם איזשהו רטט כזה, כן? של איזושהי דלת שאולי ככה מרגישה שיכולה להיפתח אל משהו שהוא רחב יותר, עמוק יותר, מסעיר יותר, קרוב יותר אל החיים. אז אני מקווה שאני אוכל בשיחה לגעת במשהו מהטעם הזה. אני לא יודעת כמה מכם היו מאוהבים לאחרונה, או זוכרים ככה את החוויה הזאת. אני הייתי מאוהבת לא מזמן. ושוב פגשתי בהשתאות את הכוח על הזה, כן? את מה שקורה לתודעה תחת הכישוף הזה של התאהבות. זו חוויה שנדיבות נשפחה ממני מאוד בקלות, ואהבה כלפי כל מי שסביבי, וזו יכולת ככה לפגוש ולהתמודד עם בעיות מורכבות יותר בקלות, וזו התמוססות של ההתעסקות בעצמי, והתמוססות של פחד והתחשבנות. כן, אז זה יופי של דברים. אז מה קורה שם במצב תודעה הזה? נכון? ואולי איך אנחנו יכולים ללמוד משהו רחב יותר, ואולי גם לטפח את האפשרויות האלה באופן יותר מכוון, כן? לא רק כשבמקרה נוחתת עלינו התאהבות ופותחת את התודעה שלנו ככה. אז נלך קצת אחורה ואז אני אנסה לחזור. התודעה הרגילה שלנו אומרת, מה שאנחנו תופסים זה אמיתי. אנחנו מאמינים לה באופן אוטומטי. אנחנו מאמינים למה שאנחנו תופסים, אנחנו מאמינים למה שאנחנו חושבים. זה נראה לנו לגמרי אמיתי, לגמרי מוצק. ואני אספר לכם על ניסוי שעשו, אולי חלקכם מכירים אותו. אולי יצא לכם לראות. בתוך הניסוי הזה מראים לאנשים סרטון, שבו יש שתי קבוצות שנעות על מגרש, ומתמסרות בכדור. קבוצה אחת בחולצות לבנות, קבוצה שנייה בחולצות שחורות, ומה שמנחים אנשים לעשות זה לספור כמה פעמים האנשים בחולצות לבנות מתמסרים ביניהם. פשוט. בסוף הסרטון שואלים אנשים, תגידו, יכול להיות שבאמצע הסרטון מתישהו עברה גורילה וחצתה את המסך? והם כמובן עונים בביטחון גמור, מה פתאום. ואז רואים שוב את הסרטון, ובאמצע הסרטון יש איש גדול בתחפושת גורילה ענקית, שחוצה את המסך, נעמד באמצע שלו מול המצלמה, עושה ככה על החזה, וממשיך ללכת. אז מה זה הדבר הזה? איך אפשר לפספס גורילה ענקית באמצע המסך? אז התפיסה שלנו מוכוונת, מותנית לתפוס את מה שאנחנו מכוונים אליו את תשומת הלב, ואת מה שאנחנו מצפים לראות. היא מותנית על ידי ההיסטוריה שלנו, החוויות שכבר חווינו, האמונות שלנו לגבי דברים, לגבי העולם, לגבי עצמנו. אז זה גם יכול להיות מועיל מאוד, נכון? כי אנחנו לא צריכים, אנחנו לא צריכות בכל פעם מחדש ללמוד, לגלות, נכון? אבל גם כמו במקרה הזה, אנחנו יכולים להיות לגמרי לכודים על ידי הציפיות שלנו, עד כדי כך שאנחנו מחמיצים לחלוטין מגע עם מה שקורה. וכמובן שהניסוי הקטן הזה מאפשר ככה לראות את זה באיזה אופן שהוא מאוד בוטה, ובתוך החיים עם כל המורכבות שלהם, הדבר הזה הוא הרבה יותר חמקמק, כן? האופנים שבהם זה קורה. אג'ן צ'ה, שהוא מורה ממסורת נזירי היער, שהפך להיות מורה מאוד מוכר ומוערך גם במערב, אז הוא אמר, If you understand perception, you understand everything. אם תבינו תפיסה, תבינו הכל. אז בהפניה שלנו, את תשומת הלב אל התפיסה שלנו, אל האופן שבו אנחנו תופסים, יש מפתח אדיר לחופש. ובואו ננסה קצת לראות למה הוא מתכוון כשהוא אומר, אם תבינו תפיסה, תבינו הכל. אז הבודיזם מזמין אותנו לראות שיש אשליה בסיסית במה שאנחנו תופסים כאמיתי. אנחנו תופסים דברים, את עצמנו, אחרות ואחרים, את העולם. אנחנו תופסים דברים כמוצקים, כקבועים, כבעלי מהות אינרנטית. מהות קבועה לא משתנה. ואנחנו לא ערים לזה שזה פשוט לא נכון. שהקיום הוא איזה רשת, רשת שנמצאת כל הזמן בתנועה, רשת דינמית של יחסים, כן? שבתוכה כל דבר מושפע ומשפיע, נמצא כל הזמן ביחסים, כל הדברים, וחלק ממה שכלול בתוך השטף הזה, הרשת הזאת של היחסים, זה גם התפיסה שלנו. התודעה שלנו כל הזמן מבנה ומייצרת תבניות. ודאויות. יצא לנו בחלק מה... שיחות הקבוצתיות בריטריט, לדבר על עד כמה התודעה שלנו לא סובלת לא לדעת. כן, אנחנו לא יודעים משהו, ומיד יש איזו תנועה כזאת של לספר איזה סיפור יותר מוצק, יותר ודאי על מה שקורה. כן, לפעמים אפילו סיפור גרוע, סיפור לא טוב. כן, אבל התודעה שלנו אפילו מעדיפה את זה מאשר לא לדעת. אז בשפת המסורת, המאפיין הזה של המציאות נקרא אנטה או ריקות. כן, ההכרה הזאת היא שדברים הם ריקים מ איכויות אינרנטיות. כן, הם מתהווים, מושפעים ומשפיעים, בתוך רשת של יחסי גומלין. ובתוך האופן שבו אנחנו תופסים אותם. יש ביטוי שהשתרש בהזמנה לתרגול, הרבה פעמים מדברים על התרגול, כמו הזמנה לראות את הדברים כפי שהם. אולי חלקכם נתקלתם בזה. אבל בעצם זה לא תרגום נכון. בעצם התרגום הנכון אומר לראות את הדברים כפי שהם התהוו. זה אוסף שלם של תנאים ונסיבות שבתוכו אנחנו תופסים ומבנים שמייצר בסופו של דבר את הדבר הזה שאנחנו קוראים לו מציאות. ויש דימוי נורא יפה גם בתוך הטקסטים של של הלימוד שאומר כל הדברים הם כמו טיפות טל באור השמש. נכון, אפשר לדמיין טיפת טל עם הזריחה של השמש ו... נכון, כל הדברים הם מתעדים, בני חלוף, משתנים. והתודעה שלנו, דרך מה שאפשר לקרוא לו פפנצ'ה, כן, השיח הפנימי, הלא פוסק שלנו, כל הזמן צובעת באמצעות איזה מברשת של חוסר ההבנה שלנו, צובעת את הדברים והופכת אותם למוצקים. כתיסרו, שזה מורה שאני אוהבת, אז יש לו דימוי, הוא אומר שהאני, התפיסה שלנו את האני, זה כמו הקינג קונג של הפפנצ'ה. אני לא יודעת אם אתם זוכרים, היה פעם סרט, קינג קונג היה איזה מין גורילה ענקית כזאת, שטיפסה על האמפייר סטייט בילדינג. אז המלך, כן, הכוכב של כל הנטייה שלנו, להבנות ולייצר תחושה של קביעות ומוצקות, זה תפיסת העצמי שלנו. כן, אנחנו תופסים את עצמנו אילן דיבר על זה אתמול, כן? כזה אני, כזאת אני, ככה זה. ומחמיצים, נכון? אפשר, אנחנו רגע חושבים על זה. אני כשאני כועסת, אני כשאני שמחה ואני נוחה. אני כשאני מטיילת בחול, אני כשאני בעבודה. כן? אנחנו רגע ככה מפנים לשם תשומת לב, אפשר יחסית. כאילו זה לא לגמרי לא זמין לנו לראות את ההשתנויות הגדולות שקורות שם. אבל נורא בקלות אנחנו מייצרים איזה תחושה, איזה מבנה יותר מוצק. ואפשר גם לחשוב על דוגמאות שאנחנו פוגשות פה בתוך הריטריט. נכון, אם יש איזו ישיבה של מדיטציה שעולה בה הרבה חוסר שקט, שיש תחושה של נמנום, של עייפות, של שיעמום, של כאב. הרבה פעמים מיד אחרי, מיד יחד עם החוויה הזאת, יכול לעלות איזה שיח פנימי שאומר, אוי לא, זה לא עובד לי, לכולם זה מצליח ולי לא, זה לא בשבילי התרגול הזה. אולי אפילו דברים יותר ככה, כן, שיפוטיים. אני מקרה אבוד. קרה לכם? או ברגע אחר, אנחנו מתיישבות לתרגל, ועולה איזו חוויה של של רווחה, של שקט, של מרחב פנימי, של נעימות. ושוב, נכון? יכול מיד יחד עם החוויה הזאת להתחיל איזה דיבור פנימי כזה שאומר, I got it. נכון? הנה. יש לי את זה, פיצחתי את זה. הבנתי. התעוררתי. יצא לכם? אז אפשר לראות איך חוויה רגעית מתמצקת בתוך התפיסה שלנו והופכת להיות איזה מין ככה אני או ככה זה. וזה קורה כמובן גם ביחס שלנו לאחרות ואחרים. יש דימוי בלימוד של אדם ששט בסירת עץ, ופתאום מתנגשת בו בעוצמה סירה אחרת. וכמובן מיד עולה כעס וזה עצבים על האידיוט הזה, שלא מסתכל לאן הוא חותר. אבל מה קורה אם אותו אדם ששט בסירה מסתכל אל הסירה שהתנגשה בו ורואה שהיא ריקה? מה משתנה מיד בחוויה הפנימית? מה יקרה אם נסתכל על האוטו של ידינו ונראה שהוא ריק? ריק לא במובן שאין בו נהג, כן? לא איזה מכונית אוטומטית. ריק במובן של כל הסט השלם הזה, של התפיסות והייחוסים, כן? שאני מייחסת לנהג שנגיד חתך אותי בכביש, כן? בלי שיש לי מושג קלוש על אוסף התנאים והנסיבות והסיפורים שיש בתוך התודעה שלי ובתודעה שלו ובתנאים השלמים שם בחוץ. אז כשאנחנו הופכים להיות ערים לזה, לא רק ברמה המושגית, תיאורטית, אלא ממש מתוך ההתנסות הישירה שלנו, בחוויה החיה שלנו, אנחנו יכולים לתרגל יותר בחירה של איך אנחנו מבנים ותופסים את המציאות. אנחנו יכולים להזמין אופני תפיסה שיש בהם יותר השראה, יותר יופי, יותר חיבור, יותר אהבה. ונפתח שם איזה שדה שלם של משחקיות. במסורת של הזן, שאני לא מאוד בקיאה בה, אבל מדי פעם יש לי ככה כל מיני הצצות אליה, אז יש שימוש בפעולות או אמירות בוטות, או בכל מיני פרדוקסים כדי ככה לנער את הצורה הרגלית שבה אנחנו מבנים ותופסים ומבינים, קצת כמו הדוגמה הזאת שאילן סיפר אתמול על המורה שטובל את הראש של התלמיד שלו בשירותים כדי... אילן או אירן? מי סיפר את זה? כן. כדי שהוא ישים לב לנשימה. אז אני אספר לכם סיפור אחד קטן כזה, שבעיניי הוא ממש יפהפה ונוגע. אז זה סיפור על מורה זן שמעד ונפל לשלג. והוא התחיל לצעוק, עזרו לי, עזרו לי, תעזרו לי לקום. ונזיר בא אליו. ונשכב לצידו. והמורה קם והלך לדרכו. אז מה קורה בסיפור הזה? יש גרסה יותר ארוכה שככה אומרת, באו כל מיני נזירים וניסו למשוך אותו ולעזור לו לקום, והוא ככה לא אפשר. עד שאחד הנזירים ככה שהתבונן על כל הסצנה הזאת ככה מרחוק, בא ונשכב לידו, ואז המורה קם וככה קד לו והמשיך. אז יש שם איזה שיעור שהמורה הזה נותן. אפשר לדמיין מה התפיסה שלנו הייתה אומרת אם היינו רואים אדם שרוע על הקרקע וקורא לעזרה. כנראה, נכון, הייתה מתעוררת לנו תפיסה מאוד ברורה גם של מה הבעיה וגם של איך לעזור, איך להציע עזרה. והפעולה הזאת של הנזיר זורקת אותנו לאיזה מקום אחר. נכון? היא מפרקת משהו בתפיסה שלנו. גם לגבי מה הבעיה וגם לגבי איך לעזור. והיא מבנה, שזה חלק חשוב, היא לא רק מפרקת, היא גם מבנה. כן, איזו תפיסה אחרת שהיא יותר רוויה בחמלה ובשותפות. נכון, יש משהו נורא נורא יפה בסצנה הזאת של פשוט להישכב לידו. מה היה קורה אם היינו עושים ככה, עושות ככה, כשמישהו לידינו היה בתוך קושי. משכבות לידו, משכבים לידו. אז ככה אמרתי, יש פה שני מרכיבים שהולכים ביחד. יש פה גם את הפירוק של התבנית, של התפיסה, וגם את ההבניה של תפיסה אחרת. ושניהם קשורים בהבנה הזאת של ריקות. אם לדברים אין מהות בילד אין, מהות אינרנטית, שהיא מוצקה, שהיא לא תלויה בשום דבר, אם כל הדברים מובנים על ידי התפיסה שלנו, אז גם איזה יכולת וגם איזה אחריות יש לנו לתפוס דברים באופנים שהם יותר מעוררי השראה. שהם יותר מרווים את הלב שלנו, שיש בהם יותר חמלה ויותר יופי, ויותר חופש. ואנחנו מתנסים באפשרות הזאת, כן, גם לאורך היום, אבל באופן ככה ספציפי בתרגול של המטה בסוף היום. אנחנו מזמינים את עצמנו לטפח באופן מכוון, להפנות באופן מכוון את תשומת הלב שלנו אל איכויות של הודיה, אל מבט שהוא יותר טבול בהערכה, באכפתיות. אני אספר לכם עוד סיפור זן, אבל הפעם מהחיים שלי. אז לפני כמה שנים נהגתי בשעת לילה מאוחרת, בכבישים ככה די שוממים. ובאיזשהו שלב הגעתי לצומת מוארת, ובתחנת אוטובוס עמדו ארבעה גברים, ארבעה בחורים, ורקדו ריקוד עצירת טרמפים. הם ממש היו במין כוריאוגרפיה די מופלאה, וכמובן ש-I couldn't resist, ועצרתי להם. וגם אחרי שהם ירדו, עוד המשכתי, היה איזה מין גל של חופש ושמחה, שמשהו בכל הדבר הזה הביא לתוך הנסיעת לילה הזאת שלי. אז הפעולה שלהם הייתה ממש, אפשר לחשוב עליה כפעולת זן. באיזה אופן הם הציעו עבורי, קודם כל עבור עצמם, אבל עבורי, פירוק של תבניות, של התפיסה שלי. אז אפשר באמת קודם כל לחשוב על התבנית של הסכנה, נכון? פירוק של סיפור על אישה שנוסעת לבד בלילה ושזה מסוכן בשבילה לעצור ולהכניס ארבעה גברים זרים לאוטו. נכון? זה איזו תבנית שיכולה לפעמים להיות מאוד חזקה בחיים שלנו. מסוכן, צריך להיזהר. ויותר עמוקה ממנה, תבנית של נפרדות. נכון? שזה גם איזו תבנית מאוד מאוד עמוקה ומושרשת שאנחנו מסתובבות ומסתובבים איתה בעולם. שאני נפרדת מאחרים. אני נוסעת באוטו שלי, עסוקה בענייניי, מופרדת מהעולם, לא קשורה אל העולם. והאקט הזה שלהם, נכון, זה שהם עמדו שם בתחנה ועשו את הכוריאוגרפיה המופלאה הזאת בשביל לעצור טרמפים, הזמין אותי אל משחק, נכון, אל איזושהי רעננות של התפיסה שלי, של החיים, של הרגע הזה. אני ממש שלף אותי מתוך התבנית הזאת, כאילו, I couldn't resist, נכון? זה כזה, מיד הוזמנתי לתוך הריקוד הזה שלהם, לתוך המשחק הזה שהם שיחקו. אז שוב, הסיפור הזה, כמו הסיפור זן הקודם, הוא מציע איזושהי אפשרות של מה קורה כשאנחנו נשלפים ושולפים, כן? גם שולפים את עצמנו וגם אולי שולפים אחרים מהתבניות הכל כך ברורות האלה של איך דברים. ואיך אנחנו יכולות ויכולים להתאמן באפשרות הזאת? בתוך המעבדה הזאת של התרגול של המדיטציה. לזהות את הרגעים שבהם התפיסה שלנו מתמצקת, כן? שנבנה איזה סיפור מאוד ברור על מה קורה, על איך אני, על איך מישהו אחר או מישהי אחרת. ולזהות את, לשים שם סימן שאלה, לזהות את היעדר האמיתיות של המוצקות הזאת, של הסיפור הזה, של התבנית הזאת. ואז לא לעצור שם, כן? לא לעצור רק בזיהוי הזה, שהסיפור הוא לא כל כך מוצק, או התפיסה היא לא כל כך מוצקה, כמו שנדמה לנו, אלא להמשיך ולשאול איך אנחנו יכולים, איך אנחנו יכולות באופן אקטיבי להזמין אופני התבוננות שהם יותר תומכי חופש, שהם יותר מעוררי השראה, שהם יותר מרחיבים את הלב שלנו, יותר מאפשרים לנו מגע עם המסתורין של החיים, עם המעמקים שלהם. אז אני אסיים ב... זה ייקח קצת זמן עד שאני אסיים, כי זה סיפור ארוך, אבל אני אסיים בלספר לכם על השוטרת אז אולי. השוטרת אז אולי היא שוטרת ליצנית, שמגיעה לכל מיני מרחבים רוויי מתח ואלימות בציבוריות הישראלית, בעיקר בירושלים, ועושה עבודת שיטור של הלב. היא הייתה בבלפור בתקופה שהיו הפגנות, היא מגיעה הרבה לשכונת שייח' ג'ראח, שיש בה בעצם ככה מאבק די אלים בין תושבים יהודים לפלסטינים. היא כותבת דוחות, כן? אחרי כל משמרת שלה, היא כותבת דוח. אני פשוט אקריא לכם דוח שלה. דוח משמרת, משטרת ישר אל הלב. הגעה מוקדמת, שקט. זה עוד לפני שיש מחנות וצדדים ותפקידים. הרגע הזה מאפשר ליצור קשרים. מגיעה. מפקד מוכר. שלום, מה שלומך? בסדר, מה שלומך? התבלבלת קצת, הוא מסתכל לי על הנעליים. ואני מופתעת מכמה סיבות. הוא ענה לי, הוא בדרך כלל ממש מתעלם. זו פעם ראשונה שהוא שם לב שהנעליים שלי הפוכות, פעם ראשונה. אנחנו משרתים יחד באותו מרחב כבר מעל שנה. אני בשוק. אתה רציני? רק עכשיו שמת לב לנעליים שלי? כן? אף פעם לא שמתי לב? זה תמיד ככה? בטח. זה הכי יעיל שיש. ככה אתה הולך ימינה ושמאלה כל פעם רק עם רגל אחת, במקום לבזבז שתי רגליים לאותו הכיוון, וגם הרבה יותר קל להסתובב ככה. עושה סיבוב מלכותי. הוא צוחק. מלמדים אתכם ששמאל זה שמאל וימין זה ימין, אבל צריך להפוך. זה הרבה יותר יעיל. וואלה, פעם באה ננסה. וואו, לא ציפיתי לשיחה כזאת קולחת. ואז מגיעים עוד שוטרים. הם עם עלות בחוץ, אבל עדיין אין שום התרחשות. ואחת מהן אני מכירה משנה שעברה, וכל פעם אני קוראת בשם שלה ואוהבת אותה. הדס, מה שלומך? היא מחייכת מתוך הקבוצה. ולידה יש עוד הדס, אני רואה לפי התווית. מה, גם את הדס? אנחנו אחיות. אני כמעט מאמינה, אני מאמינה להכל. זו גם הבעיה שלי וגם הפתרון, בו זמנית. הן צוחקות. אחד עם דרגות יושב על הגדר. מה הדרגות שלך? אני רב לבב. מה הדרגות שלך? אני רסר. מה זה אומר? רב סרן ראשי. מה, אז איפה את מבחינת שלבי הדרגות? אני הכי למטה, מסבירה לו עם היד. הכי הכי למטה. זה הסוד. כמה שיותר נמצאים בתחתית, יש גישה למקומות. ובעיקר מעניינת הגישה ללב. אחר כך, חילקתי לכל לובשי המדים מדבקות, ורובם הגדול קיבל בשמחה. ואז עשיתי קסם חדש, שאני ממש צריכה להתאמן על הזריזות ידיים שבו, כי בינתיים הוא עובד לי או מרחוק ממש, או על ילדים קטנים. ועשיתי אותו להדס. וההוא שישב בצד בא לראות וגילה את הטריק. וביקשתי שלא יגלה, ועשינו הסכם שזה הסוד שלנו, והיא לא גילתה. ידעת שהלב הוא שריר בגודל של אגרוף? כן, כן, כל בן אדם יכול לדעת את הגודל של הלב שלו לפי האגרוף. נכון. אפשר לבוא איתו ככה, פותחת את הכתפיים לצדדים, בונה, בונה, מה את מסתכלת עליי? או שאפשר לעשות איתו ככה, שלום הדס, מה שלומך? הלב ספוג נפתח וכולם צוחקים. תשתית של יחס והומור בתחילת משמרת, זה מכין את הקרקע טוב למשהו יותר רך. זה כמו שאם בן אדם מאוהב, אז כל העולם סביבו נראה אחרת, והוא יכול להתמודד עם אותה מציאות שאולי בפעם אחרת הייתה כואבת, עם אור בעיניים, עם גמישות חדשה של הלב. אחר כך יחסית על מי מנוחות. יש צעקות משני עברי המדרכות, אני בצד שלישי, מתבוננת. ארבע בנות בין גילאי 10-12 באות לדבר איתי, עוצמתיות. אמי את, את איתם או איתנו? אני עם כל מי שיש לו לב פועם. אני שואלת אותן שאלות והן שואלות אותי, מבקשת שידברו לאט כי אני עדיין לומדת את השפה. יש חיבור. הן נעלמות לכמה זמן וחוזרות עם שקית של שוקולדים. מחלקות גם לי. תודה רבה. סוף משמרת, אני על הצומת באי תנועה שהוא לא שייך לשום צד. עובר נהג חרדי. שתהיה לך שבת שלום, איש יקר. תודה רבה, שבת שלום גם לך. רוצה מדבקת לב? לא, ברכה זה מספיק. בואי תקחי בייגלה. לוקח את הבוכתה הכי גדולה שהוא יכול ושם לי בידיים. יואו, תודה רבה, תודה רבה, זה הרבה אדוני. שבת שלום. נסע. מאחוריו מגיעה ברכב משפחה פלסטינית. מחויכים. הם ראו שקיבלתי מלא בייגלה. רוצים? זה יותר מדי בשבילי. תביא, בכיף, ננסה. מחלקת לאבא ולילדים מאחורה ואז לכל אחד מדבקה. ביי, ביי. וואו, לפעמים הכל נראה כזה פשוט. שלום, מנופפת לשוטרת אחת שפעם שרתי לה ועשיתי לה ריקוד בבית המשפט העליון כי היא סיפרה לי שהיא לפני חתונה. מה שלומך? איך החיים? איך חיי הנישואים? בסדר, איך את? היום נתנו לי מלא אוכל, לא יודעת מה קרה. מראה לה את הידיים שלי מלאות בבייגלה ושוקולד. מספרת לה בהתרגשות את מה שהרגע קרה, והיא עונה לי, כן, ראיתי. עכשיו רק צריך לעשות עם בתים אותו הדבר כמו הבייגלה. שבת שלום. לשירותכם, השוטרת אז אולי, שם משפחה יהיה יותר טוב, משטרת ישר אל הלב. אני אקריא עוד קטע שלה. ואיתו נסיים. אמרו לי שברכבת התחתית בלונדון יש כרוז שמכריז Mind the Gap. שים לב לרווח. הכוונה היא לרווח שבין הרציף לרכבת, שלא תיפול שם. ומשטרת ישר אל הלב אומרת Gap the Mind. כולנו מכירים את הרציף. כולנו מכירים את הרכבת. אבל הרווח, שכחנו שהרווח הוא העיקר. שם הכל יכול לעבור על כימיה. אם נעז להיות בלא נודע, ברווחים שבינינו, הרווח הוא מה שיוצר את המנגינה. אם מנגנים את כל הצלילים בלי רווחים, זה רעש נורא. לרווח את הדעת, להתבונן סביב בחמלה. אז בואו נשב עם זה.